ערב טוב מוריי ורבותיי, יש לנו הכבוד ותכף גם התענוג לארח אצלנו הפעם הזאת את הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, חבר מועצת הרבנות הראשית. והנושא שהרב ידבר עליו, אני חושב שיש לו חשיבות לעניות דעתי דווקא במסגרת כזאת של לימוד בית המדרש, גם מפני שמדובר בנושא שהוא הלכה למעשה, אבל זה נושא שמדי פעם בפעם עולה לכותרות בכל מיני הקשרים. ואני חושב לעניות דעתי שלפני שאנשים קובעים דעה, כדאי קודם כל לדעת את הבשר, קודם כל מהי הסוגיה ההלכתית הבסיסית, מה הנושאים העומדים על סדר היום. אחר כך כמובן שיכולות להיות בדבר הזה מחלוקות לפי הטעמים השונים וכדומה. ברוכים הבאים גם לרב דיוויד. והרב שפירא, בבקשה, באו לשמוע אותך לא אותי.
לא, אני מאוד מקורר ולכן באתי מעיד חברה, אבל את הכל אני יכול להוריד. ערב טוב לכולם, אני מודה מאוד לכל היוזמים והמארגנים. כולנו יודעים שבדרך כלל בליל שישי זה זמן שבאמת בהרבה מקומות עושים לימוד משותף, למשל בחסידות קרלין ידוע ששם לומדים כל ליל שישי כמו עכשיו את כל האור החיים על הפרשה. בלבד שאומרים שלימוד אור החיים זה סגולה גדולה וכו', זה גם טוב לדעת מה שהוא אומר. יש מקומות שיש להם לימוד קבוע תמיד בליל חמישי. אצלנו בישיבה במרכז הרב, מאז שהיה פיגוע בישיבה לפני קרוב לתשע שנים, עוד חודש לתשע שנים, עושים אצלנו משמר בספרייה באותו מקום שזה היה, כל יום חמישי בלילה ב-12 בלילה או 12 וחצי בלילה, תמיד מגיע תמיד חוכם ממקום אחר, מארץ או מחוץ לארץ, אלה שעוד לא ישנים בשעות האלה, ומעבירים כל פעם שיחה נושא אחר, אם זה בהלכה, אם זה בהגדה, אם זה פרשת שבוע, אם זה על איזה סוגיות. ואין ספק שהדור שלנו זוכה ל... אי אפשר להגיד שבדורות קודמים לא עשו את זה, אבל זה נהיה היום הרבה הרבה יותר רחב ממה שהיה בדורות קודמים. אנשים מוכנים, גם אלה שבאים לשמוע וגם אלה שבאים להשמיע, מקצים מהזמן שלהם בשביל הדברים האלה. אז אני חושב שמגיע, וכולם תסכימו איתי בסתום, יש כוח גדול לאלה שארגנו את הערב הזה. אני שומע שזה לא משהו חד פעמי, זה כנראה כל שבוע, כל שבועיים,
כל חודש,
כל חודש. אז מזל שהשנה זה שנה מעוברת. אז אני התלבטתי הרבה על איזה נושא כדאי לדבר. אני צריך לתפוס איזה נושא שהוא נושא כללי. בישיבה אנחנו עומדים מסכת בבא בתרא, אז להיכנס פתאום לאיזו סוגיה של איזה קריאה שלא כולם כרגע לומדים, זה קצת לא פשוט. אבל בזמן שקיבלתי את הטלפון הרביעי מהרב טאו, אז עסקתי בנושא של מצוות צדקה בבבא בתרא. ואמרתי, נראה לי שכדאי לדבר על הנושא הזה, אבל על אחת משני הנושאים. או הנושא של צדקה באופן כללי, אם כופים על הצדקה או לא כופים על הצדקה, זו שאלה לא פשוטה. שאלה שנייה, שהיא כמו שאמרו פה, היא לכאורה שאלה יותר מעשית, מפני שבכל הקהילות ובכל בפרט במדינת ישראל השאלה הזו צצה והולכת, האם בכלל מותר לקבל צדקה מגוי. וגם אם מותר לקבל צדקה מגוי, האם יש הבדל בין הגויים? האם מותר לקבל צדקה מגויים שמאחרי הכוונות שלהם מסתתר כל מיני כוונות לא של צדקה, אלא בדיוק להפך? אני אספר לכם סיפור מייסי שהיה אצלנו בישיבה, גם כאן אחרי הפיגוע. אני קיבלתי טלפון מהנציג של איזה גוי בטקסס שיש לו קבוצה גדולה של נוצרים אוהבי ישראל, ויכול להיות שהם כל כך אוהבים אותנו שהם רוצים לאכול אותנו, אנחנו כל כך טעימים להם. הוא אמר לי שהוא רוצה, הם רוצים להעביר לישיבה תרומה מאוד, בכל קנה מידה, זה היה מאוד גדול, סכום עתק מאוד. אמרתי לו, בשום פנים ואופן אני לא לוקח. הוא אמר לי, אולי תחשוב על זה פעם שנייה. אמרתי לו, אני לא רוצה אפילו לחשוב פעם שנייה, אני לא רוצה שיהיה לך אבמינה, שיש פה משהו לשקול. אני מכיר את הארגון שלכם, הדעה האישית של אבי מורי זצ"ל ושל עוד רבנים איתו ביחד, לא לקחת, מפני שהרב קוק כותב בספר אגרות ראייה חלק ד' שיש אנשים כאלה שאפילו רפואה לחולה לא לקחת. אז הוא אמר לי, תשמע, אני לא אעשה לזה פרסומת, אני רק רוצה תמונה שהשליח נותן לך את זה כדי לאמת שבאמת קיבלת. אמרתי לו, מה שאתה עכשיו אומר לי זה יותר גרוע ממה שאמרת מקודם, אתה הופך אותי לכזה טיפש שאני אחשוב שאתה רוצה רק איזושהי תמונה קטנה. ואנשים אחר כך באו אליי בטענות, לא היית צריך לסרב, זה בשביל לומדי תורה, אנחנו יודעים שלומדי תורה באמת, באמת מי שלומד לומד במסירות נפש, היום זה לא פשוט. הלכתי להתייעץ עם הרב מרדכי אליהו שהייתי זכיתי להיות שכן שלו 22 שנה. אז הוא אמר לי, תראה, אם הם היו רוצים לתת משהו כאות הזדהות, אם יבוא איזה גוי ורוצה להביע עוד הזדהות נגד מה שעשו, זה משהו אחד. אבל הקבוצה, אותו קבוצה שהאדם הזה בטקסס מייצג, אנחנו יודעים בדיוק מה הכוונות שלהם. אל תצטער מה שעשית, הקדוש ברוך הוא ישלים חסכונכם ממקומות אחרים יותר טובים. ברן קוטלר, ראש ישיבת לייקווד, נתן פעם שיחה, הוא אמר בשם הזוהר, אני לא מבקיא בזוהר, אבל הוא אמר בשם הזוהר, גם כשמקבלים סיוע לתורה, לכל דבר רוחני, אם זה מגיע ממקום טהור וקדוש, אז יעשו עם זה דברים טובים וזה ישפיע מאוד לטובה. אם זה יגיע ממקורות לא כל כך, זה גם יהיה ניכר במה שעושים עם הדבר הזה. ויש אותו דבר, זה כתוב בספר שמות, כשנדבו נדבות להקמת המשכן, אז התורה אומרת, אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה. והספורנו על המקום שואל, למה התורה כל כך מעריכה פקודי המשכן אשר פוקד על פי משה, ביד השם על פי משה? אומר הספורנו רעיון נפלא מאוד, הוא אומר כך, כתוב טוב אחרית דבר מראשיתו. דברים שבשורש במחשבה הראשונית הם היו מחשבות מאוד טובות, אז עושים מהם את הדברים הכי טובים. הוא מביא דוגמה, הבית הראשון שבנה שלמה המלך, לשמה, לשם שמיים, אבל שלמה המלך גם צירף פועלים מצור, הוא הביא פועלים גויים, לכן בסופו של דבר הבית הזה נחרב. הבית השני, מי שיזם לבנות אותו זה היה כורש, לכן הוא החזיק מעמד, היה לו דברים שלא היו בבית הראשון, סליחה, היו חסרים בו כמה דברים שבבית הראשון היו ולא היו בבית השני. אומר הספורנו, על זה אומרת התורה, המשכן היה ב-100% לשם שמיים, לכן כותב הספורנו, המשכן לא נפל בידי אויבים. כשנכנסו לארץ ישראל והיו צריכים לבנות את המקדש, או לפני שנכנסו לארץ, גנזו את המשכן, הוא לא נחרב, הוא לא נפל בידי אויבים. למה? מפני שכל כולו היה ב-100% לשם שמיים. אז אנחנו יודעים שהיום לעשות דברים לשם שמיים, מי לא עושה היום לשם שמיים? השאלה היא לאיזה שמיים מתכוונים. יש כאלה שמתכוונים השמיים כיסי, זה גם כן לשם שמיים. אם זה ידאג לכיסא שלי, אז זה גם כן איזה מידה לשם שמיים. אבל כולם ברוך השם יש להם את כל הכוונות, הוא לא שאני חס לחליל הבא, בא לקדרג, אני רק אומר מה שכתוב, אני מדבר בעצם לעצמי, מי גודל זכי לנפשי, זכי למה לחרו. זו אחת הסוגיות בגמרא בבבא בתרא לגבי קבלת צדקה מגוי. הגמרא אומרת בבבא בתרא בדף י' עמוד ב' שיש פסוק ביבוש קצירה תשברנה, שמשם הגמרא לומדת שאסור ליטול צדקה מגוי. אומר שם רש"י, מפני שזה גורם להם שתימשך מלכותם. אם המלכות שלהם נותנת סיוע לישראל, ליהודי, זה גורם להם אריכות ימים של אותה מלוכה שנתנה את זה. אנחנו לא צריכים לעשות מעשה בידיים כדי להמשיך את אותה מלוכה. והגמרא מוסיפה ואומרת, אבל אם יש מציאות של שלום מלכות, יש מושג כזה, משום שלום מלכות, אומרת הגמרא, מותר ליטול את הצדקה, אבל בתנאי שנחלק את זה לעניים של הגויים, לא לעניי ישראל. זאת אומרת, מה הנקודה הבסיסית של הגמרא? לא להרבות יותר מדי בזכויות שיש לגוי, כדי שמלכותם לא תימשך. אז יש פה שאלה, לפני שניכנס עוד בסוגיה, אז למה הגמרא אומרת שזה רק לגבי צדקה? ואם גוי ירצה לעשות איזושהי מצווה אחרת, אז גם היינו יכולים להגיד אותו דבר, לא לסייע לגוי לעשות מצווה, מפני שאנחנו מאמינים שכל מצווה יש לה את הזכויות שלה. נכון שהגמרא אומרת במסכת סוטה שיש הבדל גדול בין זכות של מצווה לבין זכות של תורה, שתורה מגינה ומצלה, היא גורמת שיהיה פחות איסורים בעולם. זכות של מצווה, לא של תורה, היא זכות קטנה יותר. והגמרא דנה האם מועיל זכות של תורה לנשים, מפני שהן יכולות ללמוד מה שמותר ללמוד, אבל הן לא מצוות. אז לכל אנשים לגבי מצוות תלמוד תורה, זה כמו אינו מצווה ועושה. אז גם אם יעסקו בתורה שזה יותר ממצווה, אבל אין למי שעוסק בתורה, מי שעוסק בתורה בגדר של אינו מצווה ועושה, אז הזכות הזאת של התורה היא פחות מגינה עליו. אז הגמרא אומרת, במה זכי אנה נשה? במה הם זכות? אומרת הגמרא, בזה שהן מדרבנות את הילדים ואת הבעלים ללכת ללמוד תורה. הזכות הזאת זה זכות של תורה יותר ממה שכשהיא עצמה תלמד תורה. לא שמכאן אפשר להשיג חס וחלילה שנשים לא תלמד התורה. יש הרבה היתרים לנושא הזה. שאלו פעם את הרבה מחבד, למה בחבד לפני המון שנים התחילו ללמוד תורה שבעל פה גם לנשים, לבנות? הרי כל המלמד תורה לביתו תורה כאילו לימדה תפלות. אמר להם הרב מחבד בחוכמתו, את כל התפלויות מלמדים אותם, רק את התפלות הזאת לא. הבן כל לומדים את הכל, הם ידעו גם את זה, אבל לא אומר דרך אסך זה לא לפה ולפה. אז למה גמרא שמה דגש מיוחד דווקא על הנושא של צדקה? בדף חד בבבא בתרא הגמרא אומרת שאיפרה הורמיז שלחה לרבי יוסף כסף למצווה רבה. אומרת הגמרא שרבי יוסף פדה בזה כמה שבועים. שואלים רש"י ותוספות על המקום, למה רבי יוסף לא חשש לביבוש קצירה תשברנה? אתה לוקח צדקה מגוי, ביבוש קצירה תשברנה, לא לוקחים צדקה מגוי אפילו לפדיון שבועים. אומרים רש"י ותוספות כמעט את אותו תירוץ, הוא קיבל משום שלום מלכות, ולמה הוא לא חילק את זה לעקום? שהרי גם אם מותר לקבל משום שלום מלכות, אז רק בתנאי שנותנים את זה לגוי, לעקום, לעניים גויים. אומרים רש"י ותוספות, מפני שאסור לגנוב את דעת הבריות, והיות והיא שלחה את זה למצווה רבה, ומצווה רבה הכוונה היא, אחד הדברים שזה מצווה רבה זה לפדות פדיון שבויים, אז כדי שלא יעברו על האיסור לגנוב דעת הבריות, אז לקבל קיבלו משום שלום מלכות, אבל לא היו צריכים לחלק את זה דווקא לעניי גויים. הראשונים נחלקו, הריטב"א במסכת חולין בדף צד"ד והסמ"ק ברש סמך א' נחלקו האם לגנוב דעת הבריות בגוי זה איסור תורה או איסור דרבנן. זה איסור, אבל אם זה מדאורייתא או שזה רק מדרבנן. על כל פנים הראשונים רש"י בתוספות פה אומרים כדי לא לגנוב דעת הבריות לכן קיבלו את זה משום שלום מלכות, אבל לשנות את זה למשהו אחר, לגנוב דעת הבריות, אי אפשר.
כלומר זה היה צדקה יהודית?
זה היה צדקה של איפרא אורמיז למצווה רבה של הכוונה לפדות שבויים יהודים. אז אסור לקבל, אומר תוספות ורש"י, שלום מלכות. אבל שלום מלכות אי אפשר לתת את זה ליהודי. ברגע שהוא אמר למטרה מסוימת, אז אתה גונב את דעתו. אז בין שנגיד שאיסור גניבה דעת של גוי זה דאורייתא, כמו הריטב"א, או כמו הסמ"ק שזה דרבנן, אבל לא גונבים גם דעתו של גוי. יכול להיות חילול השם וכו'.
יכולים לתרץ גם שזה...
מה זה?
היינו יכולים לתרץ שיש פה שלום מלכות, אם לא ניתן את זה, אם המלכות תגלה שלא עשינו את מה שהם ביקשו, אז...
זה הערה נכונה, אבל אתה רואה משום מה שרש"י ותוספות אומרים שני דברים. שלום מלכות. התוספות שואל עוד שאלה. תוספות מביא גמרא במסכת ערכין בדף רב עמוד ב'. ההוא תאיה שנידב מנורה לבית הכנסת. זאת אומרת, זה לא היה מדובר על מלכות ששלחה צדקה. גוי יחיד. איך לקחו ממנו את המנורה לבית הכנסת? הרי לא מקבלים צדקה מגוי. אומר התוספות, זה כמו קורבן שמקבלים מהגוי. דהיינו, צדקה מגוי לא מקבלים. אבל קורבנות לומדים מפסוק בספר ויקרא, בפרשת ויקרא, שגם גוי יכול לנדב קורבנות. כשגוי נותן מנורה לבית כנסת, זה כמו שהתירו לקחת מהם קורבן לבית המקדש, מפני שגם בית הכנסת נקרא מקדש מעט, אז זה לא בכלל האיסור של לא לקבל צדקה מן הגוי. כן. תכף אני אגיע לזה, ברוך שכיוונתי, תכף אני אגיע לזה. קודם כל זה מחלוקת בגמרא. יש גמרא שאומרת שנודרים מקבלים נדרים ונדבות של הגוי. יש מאן דאמר שאומר שרק עולה. והרמב״ם במעשה הקורבנות כותב רק עולה ולא נדרים ונדבות. לכאורה אמר תירוץ בתוספות. אם כל יסוד האיסור זה ביבוש קצירה תשברנה, לא להרבות זכויות, אז מה אכפת לי איזה זכות זאת? אם זה זכות של צדקה, או שזה זכות שהוא נותן, נכון שכתוב שקורבן מקבלים מהם. אז למה גם שם לא נגיד אל תקבל כדי לא להרבות את הזכויות שלהם? הוא מביא משהו למקדש? מעצם קושת התוספות רואים חידוש גדול מאוד. שלכאורה יכולנו לומר מה התוספות מקשה מהאות תאיה. אולי כל הדין של בירוש קצירה תשברנה זה כשאתה מקבל ממלכות. בירוש קצירה תשברנה זה כדי שמלכותם לא תימשך. אבל גוי יחיד שנותן צדקה לא שייך להגיד שמלכותם לא תימשך. אז לולי תוספות יכולנו לתרץ בפשטות. למה קיבלו מהאותיה את המנורה? נשאר מדובר מאדם יחיד, לא אדם שייצג מלכות. וכל האיסור של לבוש קצירה תשברנה זה שמלכותם לא תימשך. אז זה רק שהמלכות שלך, לא כשיחיד שלך. תוספות שלא תרץ ככה, כנראה שתוספות הבין שכל זכות שעושה אפילו גוי יחידי, גם כן זה מצטרף לבוש קצירה תשברנה. ככה לכאורה צריכים לומר. כן.
שאלה מקדימה, מה אכפת לי שהמלכות תימשך? גוי שהם הולכים באיזשהו מקום.
אין הכוונה שגוי לא יחיה, שיחיה לאריכות ימים ושנים טובות.
לא מדבר שהוא הולך על עם ישראל, הוא הולך איפה שהוא
הולך. הגמרא בעבודה זרה אומרת שכל מה שהגויים עושים של יהודים הם עושים את זה רק לעצמם, מנצלים את היהודים. כך אומרת הגמרא בעבודה זרה. כתוב שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יבוא, יגיד, הגויים יבוא בטענות לקדוש ברוך הוא, למה לא נתת לנו תורה, למה לא עשית לנו כך וכך וכך וכך, ויגידו, קשרים בנינו בשביל עם ישראל, הכל. אומרת הרמב"ם שהקדוש ברוך הוא יגיד להם, כל מה שעשיתם, עם כל הכבוד עשיתם רק לעצמכם, ניצלתם את הנושא הזה. יש הקדמה שבהקדמות של הרמב"ם הוא כותב, שלפעמים יש דבר שנבנה בעולם, ואף אחד בעולם לא מבין בשביל מה בנו את היצירה, יצירת המופת הזאת. הוא אומר, והתכליס, כותב הרמב"ם, כדי שזה צדיק אחד יוכל להשתמש בזה. ובעלי המוסר בדור האחרון אמרו שגם מסילת הברזל שסללו מרוסיה ליפן, זה היה כדי שאלה שברחו לפני השואה ליפן יהיה להם באיזושהי דרך קצת יותר קלה להגיע, אף הפי שהקדוש ברוך הוא יכל היה להציל בכל מיני דרכים אחרות, ואין כל שום דבר שם לא נעשה על פי הטבע. ההגעות אושרי במקום פה על הראש, הוא מוסיף סברה מה ההבדל בין צדקה לבין מנורה. הוא אומר ככה, צדקה באה לחפר, נדרים ונדבות זה לא כפרה. דיין, הוא אומר הגאות אושרי, שכל מה שאסור לקבל צדקה מגוי, בגלל שצדקה מחפרת. קורבן של גוי זה כמו נדבה, זה כמו מתנה אולי, אבל כל מה שנעשה לקחת מגוי זה רק דבר שהוא במהות כפרה. זאת אומרת, צדקה זה כפרה. אז ההוא דיה שנדב למשהו לבית הכנסת וקיבלו, מסביר הגאות אושרי, דיינו, התוספות אומר בגלל שזה דומה לקורבן, הגאות אושרי מחדד את זה יותר, תלוי אם זה דבר שמחפר או דבר שלא מחפר. צדקה זה דבר שמחפר, לא לוקחים מגוי. קורבנות אחרים זה לא בא לחפר, הקורבנות שגויים הקורבנים, אז זה לא קורבן חטאת וכולי, אז לכן שם אין איסור לקחת מגוי. אז אתה שאלת אותי שאלה נכונה, גם מה שמקבלים קורבנות מגוי זה מחלוק בגמרא, והרמב"ם פוסק שרק קורבן עולה לא מקבלים, ועל עולה הגמרא בזבחים בדף זין אומרת שהיא מחפרת במקצת. אז מה אומר התוספות שהחילוק בין אהותיה שזה לא היה צדקה אלא זה היה נדבה לבית הכנסת, זה היה כמו דין קורבן שנודרים ונודבים כמו ישראל, אבל להלכה אנחנו פוסקים שהם נודרים ונודבים רק כמו קורבן עולה, ועולה בזבחים הגמרא אומרת שהיא כן מחפרת במקצת. תהיתי, אז מה הבדל מזה קורבן? אז זה גם כן בא לחפר. משמע לכאורה שתוספות לא התכוון לחילוק של הגאות אושרי. הגאות אושרי מחלק בין כפרה לדבר שלא מחפר. תוספות אומר בסתמה שיש חילוק בין מצוות צדקה לבין מה שגוי נודם ונודם. אז צריך להבין את הסברה של תוספות. אם הוא לא אומר את הסברה של הגאות אושרי, לא שהוא לא אומר, אלא שאי אפשר לומר בתוספות את הסברה שלו, מפני שמה החילוק בין צדקה לקורבן? גם מגוי מקבלים רק קורבן עולה, עולה היא כן מחפרת. אז אי אפשר להגיד את הסברה של הגאות אושרי. אז מה הסברה של תוספות לחלק בין צדקה לבין קורבן? יש גמרא במסכת ערכין בדף וו עמוד א', תוספות מקשה מערכין בוו עמוד ב', אבל יש גמרא בדף וו עמוד א', אגו אקום שנודב נדבה לבית המקדש מקבלים ממנו. הגמרא אומרת שבמקום אחר כתוב שלא כך, וחלק את הגמרא בין תחילת הבניין לבין סופה. זאת אומרת, אם הגוי נותן תרומה לבית כנסת בתחילת הבניין, יש חשש שהוא רק הבטיח והוא לא יקיים, וחוסר הקיום שלו יגרום שהבניין לא ייבנה בסופו של דבר, אז אל תיקח ממנו. אבל אם כבר הגעת לשלב הסופי של בניין בבית הכנסת, ומה שחסר זה רק לעשות למעלה איזה גגון או משהו כזה, אין חשש שגם אם הוא לא ייתן זה יעכב את עצם הבנייה, אז זה מותר לקבל מהגוי. ככה מפרש הרש"י. הרמב״ם שמביא את הדין הזה בהלכות מתנות עניים עושה חילוק אחר. הוא אומר כאן כתחילה וכאן, הכוונה החילוק הוא כפשוטו, לא תחילה וסוף, אלא לכתחילה ובדיעבד. לכתחילה לא מקבלים, בדיעבד, כך אומרת הגמרא, לפי דעת הרמב״ם, בדיעבד כן מקבלים. אז לכאורה צריך להבין גם ברמב"ם. מה ההבדל בין כתחילה לבין בדיעבד? אם הוא נתן דבר לבית הכנסת או לבית המקדש, מה ההבדל בין כתחילה לבין בדיעבד? רש"י אומר, יש חשש שמא יעכב, לא יעכב. איפה נעלם האיסור שלו? נכון.
תמיד זה אחרי שהוא נתן.
נכון, נכון. לא, אתה יכול להגיד לא רוצה לקחת. קח את זה חזרה.
רק אם הוא מתעקש זה בדיעבד, אם הוא לא מתעקש זה לכתחילה?
לא, אם קיבלת ואתה לא מוצא אותו, יכול להיות כל מיני חיטים שכרגע לא עולה לי בראש. כך אומר הרמב"ם. אבל מה ההבדל? או שנגיד שהרמב"ם לומד כמו דעת התוספות. שהפשט בגמרא הוא שפה מדובר על נדבה לבית הכנסת, לא מדובר פה על צדקה. וכל האיסור ליטול מצדקה מגוי זה רק צדקה שמחפרת. אבל דבר אחר שלא מחפר, כגון סתם מנורה לבית הכנסת או קורבן, או משהו אחר לבית המקדש, אם זה לא בא לכפרה, יכול להיות שזה מותר, מה?
זה כמו הגאות אושרי.
זה מה שאני אומר, לכאורה הפשט הוא, בגלל שיש הבדל בין צדקה שמחפרת, למשהו אחר שזה לא מחפר, כן.
אולי אם כבר נתן ולקחת, אם אתה מחזיר לו, זה לא מוריד את הזכויות שלו, הוא כבר נתן, זה לא עוזר.
זאת אומרת, מי שלקח כשלא היה צריך לקחת, אז אומרים לו, עדיף שכבר תשאיר את זה אצלך.
כי הגוי כבר קיבל את הזכויות שלו, זה שהוא נתן.
השאלה מה הזכות בצדקה? עיקר הזכות בצדקה זה הנתינה, אתה מעלה שאלה טובה מאוד. עיקר הזכות בצדקה זה הנתינה או הקבלה של מי שמקבל. למשל הרמב"ם קודם בפירוש המשניות במסכת אבות. אדם כדי שירגיל את עצמו לצדקה והוא רוצה לחלק נניח 100 שקל, תן את זה 10 פעמים 10 שקל. ושאתה נותן בבת אחת, זה נכון, זה מצווה גדולה, דווקא הוא ישמח יותר כשאני אחד יקבל את כל המאה שקל. אבל מצד ההרגלים של האדם שנותן צדקה, עדיף שהוא יתרגל במספר הנתינות. לפני שבאתי לפה, אשתי ראתה לי שהיה עכשיו איזה פרסום על איזה, זה לא שייך לשיעור, אני אומר את זה במאמר מוסגר, כן? על איזה גוי עיוור שפנה לאנשים ברחוב, תפרטו לי כסף, והם הרי חשבו שהוא באמת עיוור, הוא לא היה עיוור, הוא החזיק שטר נניח של 100 דולר ביד ואמר תפרטו לי את זה, אומר רוב הגויים רימו אותו, במקום לתת לו פעמיים 50 נתנו לו פעמיים 20. היה פה בארץ עכשיו איזה סטודנט שאמר בוא נראה מה יעשו פה בארץ. 70% העמידו אותו על הטעות, אתה מחזיק שטר של 100 שקל, זה לא 20 שקל שאתה מבקש לפחות את זה לשתי עשיריות. צריך ללמד זכות על ישראל. הקופה נלקח אומרת הגמרא בדף בערכים בדף ו. שואל הרב זקוק, הרב קוק זצה בספרו בדעת כהן, יש לו תשובה על צדקה מגוי. למה תוספות לא יקשו מהגמרא הזאת? תוספות מקשים מהגמרא בערכים בדף ו עמוד ב'. למה הם לא יקשו מהגמרא הזו בדף ו עמוד א'? אותו דין. דבר נוסף, אם כבר עוסקים במסכת ערכין, נלך שם בעמוד אחד קודם. תוספות שאל מבב עמוד ב', יש עוד גמרא בבב עמוד א', יש עוד גמרא בדף ה' עמוד ב'. הגמרא אומרת שם שאם גוי קיבל על עצמו לתת למקדש את ערכו של ישראל עליי, דבריו קיימים ומקיימים את דבריו. איפה נעלם ביבוש קצירת ישברנו? לכאורה כשהוא ערכין זה כמו חלק ממצוות צדקה, לכאורה, אני לא בטוח, אולי זה כמו קורבן, אני לא בטוח. אם נגיד שזה כמו צדוקה, אז איך מותר? גוי שומר ערכו של ישראל עליי, אז הוא מקבלים את מה שהוא אמר ביבוש קצירת ישברנו.
רב, אפשר להגיד בסברה שיש הבדל בין נדרים לצדקה. נדרים זה חוב, כמו מצוות לא תעשה כזה, הוא עובר עבירה אם הוא לא נותן.
קודם כל זה לא ברור שיש בעל יחל אצל גוי, זה לא פשוט. אבני מילוי מסימן א' דן הזה, זה לא פשוט. ואפילו נניח שיש, אז מה, בגלל שיש עליו לבים של בעל יחל לכן הישראל צריך לקבל את זה? אבל יש עוד קושיה, עוד לא גמרנו. יש גמרא בסנהדרין בדף חבב, לא? הגמרא שם, מה? הגמרא שמה אומרת שיש אנשים שהם פסולים לעדות, ואחד הסוגים של אנשים שפסולים לעדות זה אנשים שלוקחים צדקה מגוי, והגמרא אומרת זה רק אם הוא עושה את זה בפרסיה, אבל אם הוא עושה את זה בצינה שאף אחד לא יודע, אז אין בזה איסור, לא נפסל לעדות. עכשיו למה הוא נפסל לעדות? יש מחלוקת ראשונים בין רש"י לבין היד רמה, מה הסברה? אחד מהם אומר, אני לא זוכר כרגע מי, זה נקרא אדם שמזלזל בעצמו בגלל תאוות הממון. אז מי שמזלזל בעצמו בגלל תאוות הממון, אז הוא חשוד גם לעבור על דברים אחרים, לכן פוסלים אותו לעדות. אבל איך שלא יהיה, איך מחלקים בין מצינה לפרסיה? למה הסוגיה שמה לא מזכירה מילה אחת מהאיסור של בלבוש שתירה תשברנה? אסור לקחת צדקה מגוי, אז מה ההבדל בין בפרסיה לבין מצינה? חוץ אם נגיד שהסוגיה בסנהדרין באמת לא דנה מצד בלבוש שתירה תשברנה, דיינו שיכול להיות אולי שזה חילוקי הסוגיות, שהסוגיה שמה שלא מזכירה את זה אפילו ברמז, חולקת על הסוגיה אולי בבטרה. היא דנה רק מפני חילול השם. החילול השם, הכוונה היא שיגידו שהיהודים לא עוזרים מספיק אחד לשני והם צריכים תמיד לפנות לגויים. זה הקושיות שיש לכאורה מהגמרות. השאלות המציאותיות זה שדנים בפוסקים איך ישראל מקבלת תרומות מממשלת ארצות הברית. צדוק מגוי. מכון ירושלים רצה להוציא כמה ספרים ואין לי שם אחוזים, אני לא מזכיר את זה מילת פרסומת, וממשלת גרמניה רצתה להקציב להם תקציב די מכובד כדי להוציא לאור כתבי יד של קדמונים שחיו בגרמניה, קדמונים יהודים. האם היה מותר להם לקחת את זה או אסור לקחת את זה? וזה שאלו את הרב ליאשיב. האם הם רוצים לתרום לכל מיני דברים בכותל, אם מותר לקבל או אסור לקבל? בכל צעד ושעל אנחנו רואים שיש, אז הרבה פוסקים דנים בזה. יש תשובה גם של הרב אמר בישות שם השלמה חלק חמישי, תשובה מאוד יפה. יש לרב עובדיה תשובות, יש מהקדמונים יותר, יש בכתב סופר תשובה ארוכה לנושא הזה. בכל השנים, בכל הדורות, למה? למה מותר? אז נחזור לשאלה הראשונה ששאלנו, למה הקפידה כל כך דווקא על צדקה? אז לפי הגאות אושרי לכאורה זה מובן, מפני שאנחנו מדברים רק על מצווה שהיא כפרה, אבל סתם מצווה אחרת אין חשש שזה יגרום לזה שתימשך מלכותם, מפני שאנחנו, הדבר שמחפר, אולי זה גורם יותר שתימשך מלכותם. זה הסברה שהבאנו מקודם בין מהגאות אושר. יש מחלוקת בין הרמב״ם בהלכות מלכים לבין הר"ן בסנהדרין בדף נ"ו, האם גוי מצווה על מצוות צדקה. הר"ן בסנהדרין אומר שגוי מצווה במצוות צדקה, והרמב״ם כותב שרק בן נוח היה במצוות צדקה, אבל גוי לא חייב במצוות צדקה. למה זה לא נמנע בין שבע מצוות של בני נוח, אומר הר"ן? מפני שלא לא מנינו במניין שחייבים בני נוח, אלא רק דברים שזה לא נמנע בין המצוות, מפני שזה דבר בקום ועשה. ראינו, יש דברים שהגויים חייבים, לא מנינו אותם, בגלל שאנחנו מנינו רק דברים שהם בשבע תייסר, לא דברים שבקום ועשה. דרך אגב, יש דעה למשל של רבינו ניסים גאון בהקדמה למסכת ברכות. הוא כותב ששורש של כל המצוות של שבע מצוות בני נוח זה מצוות שכליות, שבלעדיהם אי אפשר לקיים חיים נורמליים. אבל שאר מצוות באמת לא מטילים עליהם. אז הכל פעמים יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הר"ן, האם גוי חייב במצוות צדקה. אז ממילא יכול להיות שלכן הדגש בגמרא זה רק המצוות צדקה, גם לולי הסברה של הגאות אושר. ממצווה כזו שהגוי מצווה בקום ועשה, לפי דעת הר"ן, אז זה אומר את הגמרא, אתה לא יכול לעזור לגוי, מפני שזה יגרום להם בעצם שתימשך מלכותן. אז זה סברה לכאורה שאפשר להבין אותה לפי דעת הר"ן. אבל נדרים ונדבות, גם שעל פי ההלכה מקבלים מהם, אבל אין מצווה לגוי לנדור ולנדוב קורבנות לבית המקדש. אז לכן במציאות האלה אין את הדין של בלבוש קצירה תשברנה, מפני שמצווה שזה מוטל עליהם, וכשהם עושים את זה הם עושים את זה בתור מצווה ועושה, שם אני לא יכול לעזור להם, מפני שזה באמת יגרום להמשכת מלכותם. אבל באותם הדברים שהם בגדר אינו מצווה ועושה, כגון נדרים ונדבות, אז שם, לכן הגמרא מחלקת בין צדקה לבין שאר, לבין שאר המצוות. לכן, מה שהתוסות שואלים והגמרות שהבאנו ממקום שהם הביאו מתנה לבית הכנסת, גוי מצווה לפי דעת הרן רק להביא צדקה, אבל הוא לא מצווה על מתנות או דברים כאלה, לכן באיסור מתנה אין איסור מגוי, וככה ראיתי באמת שכותב היד רמה פה במסכת בבא בתרא, שכל האיסור לקבל מגוי זה רק צדקה, אבל מתנה מותר לקבל ממנו. מה הגדר של מתנה? מתי אנחנו יודעים שזה צדקה? מתי אנחנו יודעים שזה מתנה? יש גמרא במסכת מגילה שהגמרא אומרת שאילב דעית להנאה מיני לא יהיב לי. זאת אומרת, הגדר של מתנה זה דבר שאדם נותן מבני שהוא נהנה מעצם הנתינה שלו. בגלל שיש לו קורת רוח ממה שהוא נותן, אז זה כבר נהפך למתנה. בצדקה זה לא תמיד כך. הוא נותן בגלל שהוא מרחם על העני, הוא נותן בגלל שיש מצווה לתת צדקה. הגדר של מתנה זה במקום שאדם נותן בגלל שיש לו הנאה מזה. אז אומר מפורש היה דרמה, בלי להזכיר את הסף שאנחנו הסברנו, מתנה מותר לקבל. אני אומר, למה מתנה מותר לקבל? כמו שמקבלים נדרים ונדבות, וגם נדרים ונדבות בגלל שזה הם לא מצווים. אז לא שייך להגיד שאני עוזר לו לקיים איזשהו דבר שבתורה זה נחשב למצווה. אם לגביו זה נחשב כאינו מצווה ועושה, אז זה לא יועיל. יש ספר שנקרא שו"ת חסד לאברהם, שהיה רב בבוצ'אץ', והוא כותב שכל מה שהגמרא אומרת שאסור לקבל צדקה מגוי, זה רק אם הוא באמת עושה את זה לשם שמיים. השם שמיים שלו, כן? אבל אם הוא עושה את זה על מנת שיהיה ככה, על מנת שיהיה ככה, אז זה כאילו גורע מהזכות של הצדקה, ואז אפילו אם זה צדקה מותר לקבל מגוי, ויש כאלה אחרונים שהסמך התשובות חסד אברהם האלה מתירים היום בנסיבות כאלו לקבל, מפני שחלק גדול ממה שנותנים גם סיוע למשל למדינת ישראל או לכל מיני גופים, יש להם את החשבון של האינטרס האישי שלו. על מנת שיהיה ככה, תעשו עם זה ככה, או כל מיני דברים כאלה. במקום כזה זה כבר לא נחשב לזכות של מצווה גדולה, זה דבר שלא מגן על הגויים. אף הפי שהשרה עצמה לכאורה, אני אומר רק מלכאורה, לכאורה היא לא כל כך מובנת. מפני שבצדקה הגמרא מפורש אומרת שמי שנותן צדקה על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק, לא סתם צדיק, אלא צדיק גמור. אז כנראה ש... הוא אומר זה רק בישראל, לא בגוי. השרה של חסד אברהם אומר, בגלל שמדובר על צדקה מגוי, שם כשהוא אומר על מנת, אז זה גורע מהזכות של הצדקה. לכן במקרים שנותנים את זה בעל מנת או מתוך כוונות כאלה, אז הם עושים את זה בעצם גם לתועלת עצמית. זה עיקר היתר שכתוב בפוסקים האחרונים שלכם מותר לקבל. השאלה שאני הזכרתי, מה שהיה במכון ירושלים, אז שמשאלו את הרב אלישיב, הוא אמר להם שבפשטות נראה לו שזה לא גדר של צדקה, זה גדר של מתנה, כדי להוציא את הכתבי יד העתיקים של כל גדולי ישראל הקודמים שהיו באזור של גרמניה, ובגדר של מתנה, כפי שכותב היד רמה, ואין מי שכותב במפורש הפוך ממנו, אין בזה בכלל את האיסור של ביבוש שצירת תשברנה. והיד רמה מביא ראיה לזה שמתנה מותר. הוא אומר, א', כתוב דניאל, הוא קיבל מנבוכד נצר כל מיני דברים. שלמה המלך קיבל מתנות מכל העולם, ככה כתוב במלאכים א', איך הוא קיבל? משהו מכאן מפורש לכאורה מהפסוקים שרק צדקה אסורה ומתנה מותר. אבל מה נעשה לפי הרמב״ם? לפי הרמב״ם שהוא סובר שגוי לא מצווה ממצוות צדקה, אז למה אנחנו אומרים שהאיסור לקבל בבוש תפילת תשתברנה הוא באמת רק בצדקה ולא במצוות אחרות? אז כנראה לפי הרמב״ם צריכים לומר ש כמו הסברה של הגאות אושר, שרק דבר שבא לכפר אסור לקבל מהגוי, ואילו דברים אחרים זה מותר. אני הבאתי מקודם את דברי התוסות, שהתוסות אומרים, שהתוסות שואלים, מהו תאיה, שנידב בנורה לבית הכנסת. ותוסות אומר, שקיבלו את זה בגלל שזה היה כמו שמקבלים קורבן מגוי. ושאלתי לכאורה, מה התוסות שואל מאותו גמרא? אולי שם מדובר בגוי פרטי שנותן, וכל החשש ובעיבות צירת ישברנה, זה רק בגלל שמה תימשך מלכותם. אמרנו, מכאן ראיה שתוסות צובר, שהאיסור לקבל צדקה מגוי זה לא רק ממלכות של גויים אלא אפילו מיחיד. אני חושב שאולי הרמב"ם חולק בנקודה הזו לתוסות, שהתוסות סובר שלקבל מגוי בלבוש תפילת תשברנה זה הולך גם על יחידים שנותנים, אבל זה חידוש של תוסות. יכול להיות שהרמב"ם סובר שכל האיסור של בלבוש תפילת תשברנה זה רק לקבל ממלכות, לכן לא קשה מהגמרא בערכין, שהגמרא אומרת על יחיד שכן נידב. מה שנוגע לגבי תרומות של מדינת ישראל וכולי, יש מאמר נפלא מאוד של הרב פרום זצ"ל, שהיה רם בישיבת מרכז הרב, והוא כותב כך: דבר אחד מביא תוספתא, שבמקום שיש שם גם נוכרים שנהנים מזה וגם ישראל שנהנים מזה, אז הם איזה את האיסור שלי בשביל שתירת ישבן. דבר שני, הוא כותב שהטז כותב ביורי דעה שנראה לי שאין שייך ביבוש שתירת ישברנה, אלא כשאקום מכוון דווקא לענייני ישראל. מה שאין כן, כשאקום אין כוונתו דווקא לישראל, אלא הוא נותן לכל מי שפושט יד, אין איזה משום ביבוש שתירת ישברנה. ממילא מה שממשלת ארצות הברית לצורך העניין נותנת, הרי היא לא תומכת רק בעם ישראל בביטוי יהודים, היא מסייעת להמון מדינות בעולם מסיבות כאלה ואחרות. אז זה לפי התז אין את האיסור של בראש תירת ושברנה. דבר שלישי, אומר שכמו שהוא לא מביא את היד רמה, אבל כמו שהבאנו מיד רמה שבמקום שזה בדרך של כבוד ומתנה ולא בדרך של צדקה, אין איסור של בראש תירת ושברנה. דבר נוסף, והוא פה אומר כבר איזה סברה מדילי, שבראש תירת ושברנה, שכאילו מעריכים את מלכותם של הגויים, במילים אחרות מעריכים את הגלות, זה שייך כל עוד שלא הגענו לארץ ישראל. כשהגענו לארץ ישראל, אז אין הכוודה של הגמרא שמעריכים את מלכותם. עכשיו אתה שאלת מקודם, מה אכפת לי שינחו שיחיו? מעריכים את מלכותם, הכוונה היא שזה מעריך את הגלות כלפי ישראל. לכן בזמן שנמצאים במציאות אחרת, ושבור עול הגויים מעל צווארנו, לכן המציאות באמת נשתנתה, ומצירוף של כל הסברות האלה, לכן הפוסקים מתירים במקרים מסוימים לקחת גם צדקה מגוי. חוץ במקרה שציינתי לכם בהתחלת הדברים, שאם המגמה אפילו הנסתרת של הגוי זה כדי לחבר יהודים לגויים, כמו שיש כאלה שחושבים שכדאי להתחבר עם היהודים ושבסופו של דבר כולם יאמינו באמונת השילוש, התפלות שלהם, כל הדברים האלה, וזה גם אבי וגם הרב אליהו וגם רבנים אחרים כולל הרב אלישיב, יש כאלה שאמרו שזה איסור, יש כאלה שאמרו שזה מכוער ומגונה, אבל איך שלא יהיה, להגיד שזה מותר ושזה היתר, ודאי שיש פה בעיה מאוד מאוד עדינה, זה דבר שקצת יפרץ בציבור מסיבות כאלה ואחרות, אבל מבחינת ההלכה אין ספק שיש פה בעיה מאוד לא פשוטה, בפרט אם נזכור את מה שהבאתי בהתחלה מדברי הספורנו, שכל דבר צריך התועלת המעשית שלו כשהיא נעשית עד כמה שבשר אדם יכול מתוך כוונה הרבה יותר גדולה. ואני אומר שזה קשור גם לעניין תלמוד תורה, ובזה בלי נדע אני אסיים. כתוב בגמרא במסכת חגיגה על אלישע בן אבויה שקראו לו אחר, אז התוספות שמה מביא בשם הירושלמי, למה קרה דבר כזה? אלישע בן אבויה, אבויה היה מתלמידי החכמים, שפתאום הוא נהיה אחר. אומר הירושלמי, כשאבויה הכניס את אלישע לברית מילה, אז באו להצטרף איתו חכמי ישראל, והייתה אש מתלעטת מסביבם, והם היו חוזרים מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים ומכתובים לתורה שבעל פה. ואבויה אמר, אם כבוד התורה הוא כל כך גדול שכל פעם זה מזכיר לנו את מה שהיה במעמד הר סיני, אם ככה אני רוצה שגם במן שלי יהיה תמיד חכם. ובגלל שהכוונה שלו לא הייתה ב-100% נשמע, לכן נתגלגלו הדברים והגיעו למה שהגיעו. והירושלמי אומר, ואז זה נאמר טוב אחרי דבר מראשיתו. אז אבי מורי זצ"ל שאל שאלה עצומה מאוד. הרי בתלמוד תורה יש לנו את הכלל שמתוך שלא לשמע בא לשמע, אז מה החיסרון הגדול הזה? אז נכון, לא היה ב-100% לשם שמיים, אז מה? מתוך שלא לשמע בא לשמע, כתוב בספר נפש החיים, אין יחתים צי להגיע לתורה לשמע אלא רק כשמתחילים בשלא לשמע. מי שחושב שעל המקום הוא יכל ישר להגיע לדרגות הכי גבוהות, אין דבר כזה. הרבה דברים בחיים, כתוב בספר מימי מרום של הרב חרל"פ על פרקי אבות, כתוב על רבי עקיבא שהוא אמר, את השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים. אז הגמרא בבבא קמא אומרת ששמעון המסוני היה דורש את כל המילה שכתוב את בתורה. כיוון שהגיע לפסוק את השם אלוקיך עתירה, הוא פירש, לא היה לו מה לרבות. עד שבא רבי עקיבא ואמר את השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים. אז העולם שואל, למה רק רבי עקיבא יכל לדרוש את זה? למה שמעון המסוני לא ידע לדרוש כמו רבי עקיבא? הפירוש הוא כך. זה מתבסס על מה שהרב חלב כתב במירום. מי זה היה רבי עקיבא? היה ראוי שתינתן תורה על ידו. אבל בפועל הוא התחיל ללמוד בגיל 40. רבי עקיבא העיד על עצמו ואמר, כשהייתי עם הארץ, אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חוכם? ונשכנו כחמור. מה פרוש כשהייתי עם הארץ? האם הכוונה היא לפני שהוא בכלל התחיל ללמוד? אומר רב חרל"פ, לא. כתוב בתוספות בכתובות בדף של זין, שגם אחרי שרבי עקיבא התחיל ללמוד, לקח לו זמן עד מתי שהוא שימש תלמידי חכמים. מתי הוא התחיל לשמש תלמידי חכמים? אומר התוספות בשם הירושלמי, שפעם אחת הוא מצא מת מצווה בדרך, והוא לקח אותו על הכתפיים והביא אותו העירה וקבר אותו. וכשהגיע לפני רבי אליעזר רבו, אז רבו אמר לו, תדע לך שעל כל פסיעה ופסיעה שטלטלת אותו אתה חייב מיתם, מפני שעל פי ההלכה מת מצווה קונה את מקומו. ואז רבי עקיבא ידע שצריך באמת לשמש תלמידי חכמים, לא מספיק רק הספרים. כך אומר הירושלמי, מביא זה התוספות בכתובות בדף י"ז. אז רואים שאצל רבי עקיבא היה השלב שהוא בכלל לא למד והתחיל בגיל 40 ללמוד, ואחר כך היה השלב שהוא שימש, התחיל גם לשמש תלמידי חכמים. הגמרא אומרת שמי שאדם שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, הוא נקרא עם הארץ. על זה אומר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ, לא לפני שהתחלתי בכלל, אלא גם אחרי שהתחלתי ולא ידעתי מה זה שימוש תלמידי חכמים, אז מה צריך את הרבנים האלה? יש לנו את הספרים היום, יש אינטרנט, יש את הכל. אתם יודעים מה שהעולם אומר, למה אימת שבת על עם הארץ? שביום חול היום בעידן של כל המכשורים החדשים שיש, כל שאלה שאתה שואל מישהו בנקישה אחת, הוא אומר לך, פה כתוב, שם כתוב, כל אחד ידמל לך כתמיד חוכם. אבל בשבת הרי אי אפשר להשתמש במכשיר הזה, עוד לא יתירו. אז אימת שבת על עם הארץ. על הכל פנים זה לא קשור לעניין. זה מה שאמר רבי עקיבא. כשהייתי עם הארץ אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חוכם? ונשכנו חבור, אחרי שהתחלתי ללמוד, עוד לפני שידעתי שצריך לשמש תלמידי חכמים. לכן רבי עקיבא, שהוא חווה על בשרו מה ששמעון המסוני לא חווה. שמעון המסוני למד כל החיים. רבי עקיבא התחיל בשלב מסוים, ואחרי זה היה שהתחיל לשמש תלמידי חכמים. לכן הוא יכל לדרוש מה ששמעון המסוני לא יכל לדרוש. את השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים. אי אפשר להגיע למורה של מהקדוש ברוך הוא, מדבר על יראת הרוממות, מפני שסתם יראה שכתוב בתורה זה הכוונה על יראת הרוממות. רק אי אפשר להגיע ליראת הרוממות מפני שלפניה יש את הדרגה הנמוכה יותר של יראה. ככה כותב הגרא בפירושו על הסידור, שלכן סתם יראה בתורה זה נקרא יראת שמיים. יראה, מה זה יראת שמיים? אומר הכוונה היא, כמו שמלאכים מודים את הקדוש ברוך הוא מתוך יראת הרוממות, לא שייך שמיים משום עונש. אומר סתם יראה, הכוונה על יראת שמיים, על יראת הרוממות. אז זה אמר רבי עקיבא, את השם אלוקיך עתירה ביראה הגדולה ביותר, זה לרבות תלמידי חכמים, שעל ידם תוכל להגיע לדרגה הזאת, מפני שברגע שאתה מתחבר בכמה שאפשר יותר לתורה וללומדיה, אז הקדוש ברוך הוא כפיים פנים אל הפנים נותן את מה ש... נותן לכל אחד. בעזרת השם אני שוב אומר שכוח לזה שזיכית אותי במצווה. אני מתנצל שקצת קיצרתי, בני שתאמינו לי אני עכשיו צריך לרוץ לעוד שיעור בישיבה, זה תמוד תורה דרבים. אז בעזרת השם שנתבשר כולנו בבשרות טובות לפרט ולכלל, ותודה רבה.
תודה רבה רב שפירא. אני מקווה שאתה קצת יותר חם עכשיו, וגם כן יש לנו צ'ולנט למטה, שאם אתה עדיין לא חם, יש לו צ'ולנט וקוגל למטה.
לא תחשוב שאני אמרת את זה.
לא, חזור, אני מקווה שהתורה עשה לך יותר חם.
אני מאוד מקורא, והכתף שלי תפוסה, והייתי צריך לדעת בבית חולים, זה גם. אבל ברור
יש לנו צ'ולנט גם.
לא תרצתי את הכל, אני יודע.
כן, אבל השאלה מתבקשת ממה שהרב אמר.
אמן.
האם אפשר לבקש צדקה מגוי? כלומר, ברגע שיש קרנות באותה גרמניה או צדות בית החולה שעושים זה וזה, נותנים כסף לכל מיני פעוליות, האם אפשר לבקש מהם צדקה? נגיד...
ישות שנקרא שם השם מוכר החמישי.
סתם. Take it.